אני בהחלט מתכנן להביא איתי את הסטים דק לישראל ולשחק בבלטרו.
אה, זה ממש מביא אותנו למה זה בלטרו? בוא ספר לנו על זה.
בוא, אני אספר לכם על זה עוד שעה וחצי בערך, כשנסה לדבר על פיינל פנטסי.
טוב, סבבה.
אפרופו בלטרו, הנה 45 דקות על פיינל פנטסי.
רגע, אפילו לא זה בעצם, אפילו לא התחלנו את הפרק.
לא התחלנו
את הפרק. אולי נתחיל את הפרק ואז. כן. ואז אני אשתוק למשך כולו.
ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של בלוג המשחקים גיימפד, פרק 334. אני אופן שוורץ, איתי
שחר גרעין.
עידן דקל.
שלום לכם.
שלום.
שלום.
מה שלומכם? לא יודע, בימי אביב אלה, או כמעט אביב.
בניקוי כל הדברים הנוראיים שקורים לנו, הכל ממש אחלה.
כן.
כנל. כאילו, אוקיי, זה שקר. בניקוי זה ששברתי את הגב בערך, הכל אחלה.
אוי.
כן, היה לי פריצת דיסק, לא כיף, לא מומלץ בכלל.
אתה טס לישראל עם זה, עם גב שבור?
זה היה לפני שבועיים, זה כבר במצב הרבה יותר טוב, ואני אצטרך לקום ולהסתובב הרבה במטוס במהלך הטיסה.
אוי, נשמע כמו כיף, כיף רציני.
אוף מאוד, פריש טוב.
כן, לגמרי.
לי ממש נחמד, בגלל שיצא משחק קטן שציפיתי לו מאוד, ואני שיחקתי בו.
כן, אה?
כן.
אני אפילו לקחתי חופש כל החודש, חלק כי אני נוסע לבקר בישראל, אבל חלק כי פיינל פנטסי. ובאמת שיחקתי בו לא מעט. כן, אז בואו, let's go right down to it. יצא, כפי שרובכם בטח יודעים, פיינל פנטסי 7 Rebirth, החלק השני בטרילוגיית הרימייק, נקרא לזה.
כן.
אני שיחקתי בו לא מעט, הוא משחק מאוד גדול, מה שהבנתי סביבות הכזה 80-100 שעות אם עושים הכל, וזה משחק מהסוג שרוב האנשים שמשחקים בו עושים הכל. אני בתחילת פרק 6, שזה אומר שבדיוק הגעתי לקוסטה דל סול, או איך, איך שכולם במשחק קוראים לזה קוסטה דל סול.
אני בפרק 7, שיחקתי 33 שעות בערך, לקחתי עבור היום חופש כדי שיהיה לי סופש ארוך שבו שיחקתי יותר מדי ולא מספיק, ולא זכור לי מתי שיחקתי במשחק שכל כך התמוגגתי באופן כל כך רציף. עד כה זה פשוט מאוד לא הגיוני לי איך עשו כזה משחק.
זה בהחלט מאוד מרשים. בוא, let's set the stage. אז למי שלא שיחק ברימייק בחלק הראשון בטרילוגיה, זה לא רק רימייק של פיינל פנטסי 7, כמו שלא יודע, עשו רימייק לרזידנט איבל 4 או לדד ספייס שנה שעברה, זה ממש כאילו בנו את המשחק מאפס פחות או יותר. הקווים הכלליים של העלילה הם אותו דבר, העולם הוא אותו עולם, הדמויות הם אותן דמויות, אבל הם החליפו את הדיאלוגים, הם החליפו את המכניקה, הקרבות שונים, העיצוב של העולם הוא מאוד שונה, הם הוסיפו הרבה קטעים, שינו את המיני גיימס, שינו כמעט הכל.
כן.
שינו גם קצת דברים בעלילה. פה ב-Rebirth, ממה שראיתי בינתיים וממה ששמעתי גם בהמשך, יש פחות הבדלים. כלומר, העלילה ברמה הכללית היא בדיוק מה שקורה ב-Final Fantasy 7 המקורי. אבל מן הסתם עדיין יש הרבה דמויות משניות שהם שינו או הוסיפו, וקאצינס ודיאלוגים וכל. מערכות יחסים שהן יותר מעניינות, יותר בנויות, יותר טוב. בקיצור, זה רימייק ברמה אחרת.
כן.
ו-Rebirth ממשיך כאילו ממש ברגע שבו רימייק נגמר. ברמה הבסיסית יש לו אותה מכניקה, עם יחסית מעט שיפורים. ברמה הפחות בסיסית, רימייק היה כולו בתוך מידגר, העיר הגדולה של העולם של פיינל פנטסי 7, ו-Rebirth הוא כולו בעולם פתוח, במה שקוראים ה-World Map, במשחקים ישנים יותר.
כן, אבל לא באמת. יש בעצם את הערים שהכרנו מהמשחק המקורי, וסביב כל יישוב כזה, פחות או יותר, יש אזור פתוח מאוד גדול, יש כמה מפות כאלה, למעשה. זה לא עולם פתוח לחלוטין, אלא עולם פתוח, כמה עולמות נורא גדולים.
אבל זה כן הבדל מאוד משמעותי ביחס לרימייק, כי רימייק הוא מאוד לינארי, חוץ מזה שני חלקים קצרים שיש קצת יותר פתוח, שיש כזה כמה קווסטים לעשות באיזה שכונה כזאת של מידגר, אבל רוב המשחק הוא לינארי, הוא בתוך עיר סגורה, הוא במקומות קטנים יחסית.
כן, כן.
וריברת, רוב המשחק, הבשר של המשחק, זה האזורים הפתוחים האלה, והאקספוריישן וכל האופן וולד, יוביסופט.
כן, לא הייתי אומר יוביסופט מאוד, אבל כאן יש דמיון.
בוא נגיד יותר יוביסופט ממה שהייתי מעדיף.
אוקיי.
בסקאלה שבין עם אלדן רינג בצד אחד, ויוביסופט בצד השני, זה הרבה יותר קרוב ליוביסופט מיל אלדן רינג, ואני הייתי מעדיף את זה פחות.
אני מסכים עם הסקאלה המוזרה קצת הזאת, ואני שמח שזה המצב. אני שמח שזה יותר דומה ליוביסופט בדברים מסוימים, מאשר לגישה של פרום סופטוור עם אלדן רינג.
אוקיי, אז בואו נדבר על זה, כי זה באמת החידוש המרכזי כאמור במשחק הזה. אני, כמו שכל מי ששיחק באיזשהו משחק של יוביסופט בעשור האחרון, או משחקי עולם פתוח באופן כללי, אתם מכירים את הנוסחה, יש מגדלים שאפשר לטפס עליהם, ואז הם ממלאים את איזשהו חלק של המפה באייקונים, ואז אתם הולכים לאייקונים האלה, ויש שם דברים שאתם יכולים לעשות, או קולקטיבלס, או זה קווסטים קטנים, ואתם לוקחים לכם צ'וקובו, של הציפורים שהצובות שרוכבים עליהם בכל משחקי פאנל פנטסי אי פעם, ומתרוצצים שם במפה, והולכים מאייקון לאייקון עד שנגמרו כל האייקונים, ואתם שומעים את הדינג של הטרופי.
כן, וההבדל ממשחקים של יוביסופט והמגדלים שלהם, זה שהמגדל לא חושף את המפה בשום צורה, הוא רק מראה לך איפה יש כמה משימות בעולם הפתוח, והכמות משימות היא לא overwhelming בשום שלב, לפחות עד עכשיו, ממה ששיחקתי, היא כמות סבירה.
זה אני מאוד מסכים. בשני האזורים הפתוחים שהייתי בהם עד עכשיו, עשיתי 100% מהדברים.
גם אני, ואני עכשיו עושה, ואני עכשיו עובד על זה בעולם, באזור פתוח נוסף שהגעתי אליו. לי זה נורא כיף, גם יש סייטוויסק שהם כאלה קבועים נגיד בין כל האזורים, משימות כזה של קרבות, אתה פוגש קבוצה של מפלצות וצריך לסיים שם איזושהי משימה של להילחם בהם, יש את המשימות של למצוא את המגדלים, יש משימות של למצוא אתרים ספציפיים שחוזרים על עצמם בין האזורים, שבכל אזור יש כמה מסוג האתר הזה, למשל מעיין חבוי, וכל אחד מהמשימות צד האלה, יש לו איזשהו פידבק לופ למכניקה אחרת של המשחק, זה מאוד נחמד. יש משימה, למשל במשחק הראשון ברימייק, היה את הדמות צ'אדלי, שזה ילד שמפתח מטיריות חדשות, ועל ידי זה שהוא אוסף נתוני קרב.
הוא טכנית הוא לא ילד, הוא AI.
נכון, אבל לא רציתי לספיילר הכל, את הטוויסט הכי גדול ברימייק. כן, אז הוא מפתח מטיריה, וחלק מהמטיריה שהוא מפתח זה מטיריה של זימונים, שזה מי שלא מכיר, בפיינל פנטזי יש זימונים, שזה אלים סלש מפלסות ממש ממש חזקים, שניתן לזמן במהלך הקרב, והם עוזרים מאוד, כי יש להם יכולת לעשות הרבה מאוד נזק, והאימפלמנטציה שלהם גם ברימק וגם עכשיו בריברס ממש ממש מוצלחת. אז חלק מהדברים שאתה פוגש בעולם הפתוח, מאפשרים לצ'אדלי ליצור, לאסוף נתונים, ואז הוא יכול ליצור מטיריה של הזימון שמשוייך לאזור הזה, ברמה יותר גבוהה, כלומר שיש לה גישה לעוד יכולות, היא עושה יותר נזק, דברים כאלה. אז זה דוגמה אחת, וזה ככה נכון, אני חושב, בכל משימת עולם פתוח שיש באזור.
כן, זה נכון, אין שום דבר שהוא כזה סתם קולקטיבל.
כן, בדיוק.
או סתם כזה משהו שצריך לסמן על ה-V בשביל ה-100% וזהו. באמת, הכל מעניין, וגם כל הסיידקווסטס הם, באופן כללי, הכתיבה במשחק הזה מאוד טובה. הדיאלוגים כל הסיידקווסט יש איזשהו כזה טוויסט נחמד, או לפחות איזה כזה דמויות צד חביבות, וזה תמיד כזה כיפי ונחמד.
גם כל סיידקווסט הוא משוייך לדמות אחרת שנמצאת בחבורה שלך, והם כזה משתתפים יותר בשיחות עם ה-NPC שנותן לך את הסיידקווסט, וגם הם, יש להם דברים להגיד תוך כדי שאתה מתקדם בסיידקווסט, אז אתה זוכה להכיר כל סיידקווסט, לא רק שיש את הפרסים של הסיידקווסט, אתה זוכה להכיר יותר טוב את הדמויות, ויש מכניקה של עומק הקשר עם הדמויות, בין קלאוד והדמויות, אז אתה בעצם, כשאתה עושה סיידקווסט שמשוייך לדמות מסוימת, אתה מעמיק את הקשר ביניכם והופך את הקשר ביניכם יותר טוב.
זה דייטינג סים.
שזה דייטינג סים? שזה באמת משהו שהגיע מפיינל פנטזי 7 המקורי.
רק בפיינל פנטסי 7 המקורי זה היה חבוי הכל, זה היה מאחורי הקלעים, והמשחק לא היה אומר לכם שהוא עוקב אחרי זה, ואז פתאום אתם מגיעים לגולדן סוסר, ואחת הדמויות יוצאת לדייט אתכם.
נכון.
וזה היה כזה לא ברור איך המשחק מחליט, אז פה זה הרבה יותר ברור למה זה קורה.
בדיוק, שזה מאוד נחמד. היה אגב משהו מקביל גם ברימייק, אז זה נחמד שהם החזירו את הקונספט הזה, והעמיקו אותו. אבל באמת, המשחק, כל המכניקות, יש לו כל כך הרבה מכניקות שונות, בשביל ליצור תוכן לעולם הפתוח כביכול.
אני מסכים שהעולם הפתוח פה הוא הרבה הרבה יותר טוב מה, בוא נגיד מהממוצע בסגנון הזה. א', כי כל אזור בפני עצמו יחסית קטן ומאוד סביר לעשות בו את הכל, כמו שאמרת.
כן.
וב', גם כמו שאמרת, הכל מעניין ויש כזה קצת אקסטרה שממש משתלב במשחק צריך. וגם בגלל שהאזורים יחסית קטנים, אז ההסתובבות עצמה בעולם הרבה יותר מעניינת. כלומר, יש תמיד דברים מעניינים לראות, וזה לא ממצא את עצמו לפני שמסיימים את האזור ועוברים לאזור הבא.
כן.
שזה גם מאוד עוזר לזה. כי הרבה עולם פתוחים זה פשוט כזה, אוקיי, בסדר. ראיתי כבר 37 גבעות כאלה, מה זה עוד אחת?
כן, אז משהו שאני חושב המשיך מרימייק, זה שהם הכל מאוד מעודק, הכל מאוד מעוצב ביד, הכל מרגיש כאילו הוא שם כי הם ישבו וחשבו ודיברו על זה והחליטו שיהיה טוב אם זה יהיה שם, שזה יוסיף. והכל מרגיש כאילו אנשים מאוד מקצועיים עבדו על המשחק הזה, אנשים שיודעים איך לפתח משחקי מחשב בצורה ממש טובה במשך הרבה מאוד שנים, והם פשוט מימשו את כל הניסיון שלהם ואת כל הידע שלהם, כל דבר שהם עשו במשחק, זה די מרשים, זה כאילו האופן שבו קלאוד זז בעולם הוא כזה שיחסית מנטרל חיכוך, אז אם הוא צריך לטפס על איזשהו לג' ברוב המקרים הוא יעשה את זה בצורה מאוד חלקה בלי שתצטרך, בלי שתיתקע בסביבה. הכל מרגיש כאילו הוא עובד היטב, הזימון של הצ'וקובו מאוד מהיר, התנועה של הצ'וקובו היא גם יותר מהירה וגם מאפשרת להגיע למקומות שלא היה אפשר להגיע בלי הצ'וקובו, בדומה אגב למשחק המקורי, וגם יש בה איזשהו אלמנט של התמקצעות שכיף להתנסות איתו, ואני מניח שגם יהווה חלק לא קטן במרוצי צ'וקובו, שאנחנו יודעים שיהיו בהמשך.
בטוח יש מרוצי צ'וקובה בגולדן סוסר.
כן, אנחנו יודעים שיש, כבר אמרו שיש. המשחק הזה עשיר ועסיסי באופן מאוד מאוד מרשים, כאילו לא נתקלתי בשום דבר שאמרתי, או אני צריך לעשות את זה עוד פעם, אפילו סתם הדוגמה הכי פשוטה, יש תחנות צ'וקובו בסביבה הפתוחה, שאתה צריך להגיע אליהם וכזה לתקן את השלט שלהם, שזה ללחוץ על כפתור, ואז זה נותן לך fast travel point, שבכל משחק אחר קיבלת fast travel point, מה עוד יש לך לבקש? אז המשחק הזה, לא רק שיש תינוק צ'וקובו ממש ממש חמוד שאתה יכול ללטף,
הם מאוד חמודים.
מאוד חמודים. ושזה נותן לך טראבל, פאסט טראבל פול, זה גם נותן לך ספסל נוסף שעליו אפשר לשבת כדי להחזיר את ה-HP ואת ה-MP.
ואני לא יודע אם שמת לב, אם אתה יושב על אחד הספסלים האלה, אז התינוק צ'וקובו כזה יושב לנוח לידך.
כן, הוא מנמנם איתך. זה מדהים. אגב, אפשר, מה זה אפשר? אגב, חובה ללטף כל תינוק צ'וקובו כזה, ברגע שאתם מתקלים בו, אתם מתקנים את ה, הוא בא אליכם בצורה מאוד חמודה, וקורא לכם, בואו תעקבו אחריי, תעקבו אחריי, עם כזה קולות ציוצים ממש חמודים.
זה כמו השואלים ב-Ghost of Tsushima.
נכון, ויש גם עוד אלמנטים כאלה, שאגב, שהם, למשל יש נשרים, שמופיעים, ואתה צריך לעקוב אחריהם, כדי להגיע לאיזשהו מיקום מסוים.
אני חושב שטכנית הם ינשופים.
ינשופים, אתה חושב? יכול להיות.
ציפורים, whatever.
הם איזשהו ציפור, כן, ציפור כזאת, כתומה יפה. תמיד יש אקסטרה משהו, אז אני אחת, באמת ה-fast travel points האלה של התחנות צ'וקובו, אתה גם מקבל נוצץ זהב של צ'וקובו, ואיתה אתה יכול לקנות תלבושות לצ'וקובו שלך, ויש תלבושות מקסימות ממש במשחק לצ'וקובו שלך. יש משהו מאוד, אני חושב, ייחודי באחידות של כמה הכל במשחק הזה נעשה באמת ברמה הכי גבוהה לפי דעתי. הדיבוב נעשה מצוין, הכתיבה מאוד מקסימה, צחקתי בכל רם כבר הרבה פעמים, המשחק יודע לא לקחת עצמו ברצינות כשצריך, והוא עושה את זה נהדר. אמרת שהגעת לפרק 6, אז בפרק 5, אני מניח שגם אתה צחקת בכל רם בסופו.
כן. אני יש דבר אחד. היה דבר אחד בינתיים שגרם לי להגיד, או מה, אני צריך לעשות את זה שוב עכשיו.
וואלה.
וזה הפורט קונדור.
אוקיי.
המיני גיים הזה, שהוא היה בסדר, לא מדהים, אבל בסדר, איפה זה היה? באינטרמישן?
כן, באינטרמישן.
אז שם היה את זה בתור, בתור משחק כזה, המיני גיים של המשחק.
כן.
ושם זה היה בסדר, ואיך שהם עשו את זה פה, זה פשוט לא, לא מעניין.
אני נורא נהניתי מזה, כי זה היה מצחיק, מכנית זה באמת לא מאוד מעניין, די מהר סיימתי את כולם.
כן, הקווסט מסביב לזה הוא אחלה, המשחק כן. עצמו לא, לא כיף. לעומת זאת, קווינס בלאד.
בדיוק. Queen's Blood זה המיני גיים של המשחק.
כן, שזה המיני גיים של, של Rebirth.
כן.
והוא ממש ממש כיף. יש לו מכניקה כאילו ממש מעניינת תכלס, זה מזכיר את גוונט בכמה מובנים, אבל זה כאילו זה משחק קלפים.
כן, משחק קלפים לוח, שבעצם כל קלף נותן לך שליטה או מחזק משבצות אחרות בלוח. עם איזשהו דוגמה אחרת של השתלטות, יש קלף שרק מה שמולו ומצדדיו, יש קלף שבאלכסון קדימה, כל מיני כאלה, יש קלפים שמחזקים את האזורים שמשתלטים להם בשתיים ולא באחד, ואז אתה יכול לשים על האזורים האלה קלפים יותר מתקדמים, יש קלפים שפוגעים בקלפים של היריב, יש קלפים שמשפרים את הקלפים שלך, והוא ממש מגניב, הוא מוסס על שלושה ליינס, שאתה צריך, כל ליין שאתה זוכה בו, סופרים את האנרגיה שהצלחת לשים על הליין הזה עם הקלפים שלך, ואם יש לך יותר אנרגיה מהיריב בסוף המשחק, אז אתה מנסח. וזו דוגמה לדעתי, לפחות עבורי עד עכשיו, למשהו שאין מספיק ממנו במשחק. אני כל הזמן רוצה שיהיה עוד קרבות, ואין לי, לפחות בשלב הזה.
אני חושב שזה כמות סבירה של זה. אני מניח שיהיה הרבה בגולדן סוסר גם.
סביר להניח, נכון. הם שומרים את זה עוד מעט. אגב, אתה אמרת פשוט בתחילת פרק 6.
כן.
אז בפרק 6 יש איזשהו טוויסט ממש ממש נחמד עם קווינס גמביט, שאהבתי, אני לא אספיילר, אני אתן לך
גרוד לספר.
קווינס בלאד. קווינס בלאד,
נכון. קרוב.
כן, אבל זה באמת מעולה, אני מאוד נהנה ממנו. יש לו גם, אגב, שוב, זה כזה סייד קוויסט, אתה משחק עם שחקנים ברחבי העולם, אתה מעלה את הדרגת שחקן שלך במיני משחק, וגם לזה יש איזשהו סיפור צד מעניין, שגם גרם לי לצחוק בכל רנק כבר פעם אחת.
כן, זה... בכל מובן זה מאוד מזכיר את גוונט.
לא, האמת שבגוונט בכלל לא שיחקתי.
אז גם גוונט יש כזה את האלמנט של לאסוף עוד קלפים, לבנות את החבילה שלך, לשחק נגד כל מיני שחקנים ולאט לאט להשתפר, ואז בסוף יש טורניר גוונט, שהוא כזה קווסט גדול שכל סביב זה.
כן, אז זה ממש ממש נחמד. קשה לי, אחד הדברים שאני הכי אוהב במשחק הזה, אני לא חושב שעדיין הצלחתי לשמוע נעימת מוזיקה אחת שלא הייתה מופלאה. כולם ממש ממש נדרים.
זה היה גם ברימייק, זה כל המוזיקה המקורית של נובו מצו משודרגת מאוד.
מאוד משודרגת.
זה כן, זה מצוין, המוזיקה של הצפרדעים.
וואו, קרו קרו.
אני מת שזה יגיע
לספוטיפיי.
ספוטיפיי, כדי שאני אוכל לשים את זה בכל הפלייליסט שלי.
כן, והמוזיקה שמלווים, של המשימת ליווי, איכשהו, הם עשו משימת ליווי שהיא לא ממש טובה, כי היא משימת ליווי, אבל שוב, בגלל שזה, המשחק הזה, זה משימת ליווי בלי שום דבר מהדברים המעצבנים במשימת ליווי, נניח, מה שאתה מלווה הוא נע בדיוק באותה מהירות כמוך, או יותר מהיר, הוא לא יכול להיפגע ולהיפצע, כאילו, זה משימת ליווי שאין בה שום דבר מעצבן, אבל המוזיקה במשימת ליווי הזאת הייתה פשוט ממש, ממש, ממש מופלאה. יש, כשאתה רק משיג את הצ'וקובו בפעם ראשונה, יש איזשהו רימיקס היפ-הופ למוזיקה הצ'וקובו המקורית, שהוא פשוט מופלא. הוא פשוט מדהים.
אני חושב, אני משהו כמו שליש מהמשחק, וכבר שמעתי איזה שבעה רימיקסים למוזיקה של השוקובו.
כן, מלא, מלא, מלא. זה עוד פן של האושר הבלתי אפשרי בעיניי של המשחק הזה. אני לא יודע איך הם עשו את המשחק הזה. זה ממש ממש נהדר, ויש גם מיני משחק נוסף שאתה מנגן בפסנתר. יצא לך כבר לעשות אותו, אני מניח?
עשיתי אחד.
אז אני עשיתי רק שניים. זה בעצם מיני גיים של משחק קצב על פסנתר, שהם עשו אותו בצורה מאוד מתוחכמת, ככה שזה ממש מראה, משתמש בתווים שיש בתווים ובאקורדים שיש בפסנדר, וזה מיני גיים קשה, וישבתי על כל אחת מהיצירות האלה, לפחות שעה כל אחת, כדי להשלים את הנגינה בצורה מושלמת.
אני פשוט עשיתי את זה ברמה הקלה.
לא ידעתי שיש רמה קלה. לא ידעתי שיש רמה קלה.
נאלצתי להיות המומחה מספר אחת, כי פשוט כאילו לא ידעתי שיש רמה קלה יותר.
מה זה, אתה מתכוון שהעטת את התנועה של הקווים או משהו כזה?
זה, הדיפולט זה הרמה הקלה.
הדיפולט, אני, אוקיי, אני לא יודע, לא בטוח למה אני אומר, אני אסתכל פעם הבאה שאני אשחק. אולי גם אני אשחקתי ברמה הקלה, אבל זה היה לי מאוד קשה.
יש כאילו איזה 5 רמות קושי. הדיפולט זה נראה לי הכי קלה.
אני לא חושב שזה משנה את הרמת קושי, אני חושב שזה משנה רק את המהירות שבה מופיעים הקווים. ואם אתה עושה את הרמה הכי גבוהה, אז...
אוקיי, אז תן לי לספר לך, יותר מהר זה יותר קשה. זה גם לא רק משנה את המהירות, זה מוסיף תווים, זה כמו...
זה מוסיף תווים? אוקיי, זה לא...
גיטר הירו שכזה, כן.
אוקיי, אז אני צריך לחזור לזה ולעשות את זה ברמה הכי קשה, אני ברירה. או שלא, אני לא יודע. אבל זה ממש ממש כיף, כי גם כשאתה נכשל, הפרס שלך, העונש שלך, זה, אוקיי, אין ברירה, תשמע שוב את היצירה המופלאה הזאת ממשחק מחשב קלאסי, בגרסת פסנתר. אז גם העונשים של המשחק הזה הם הנאה צרופה, עבורי לפחות.
כן.
כן, משהו שמאוד שמחתי לגלות, זה שהם לא זנחו לחלוטין את הקונספט של מסדרונות. רימייק, אני הייתי מתאר אותו כסימולטור מסדרונות יפהפיים, כל המשחק הוא מסדרונות, אבל הם כולם מרהיבים ביופיים עם מלא מלא פרטים.
כן, וחלק מהמסדרונות הם במערות, וחלק על גגות.
כן, בדיוק. אז הם לא זנחו את ה... זה לא שיש רק אזורים פתוחים, יש גם אזורים יותר סגורים בתוך האזורים הפתוחים, ויש גם בין האזורים הפתוחים אזורים יותר סגורים. אז עדיין יש משימות שבהם יש התקדמות לינארית ברחבי איזשהו אזור, והם היו מאוד מאוד טובים בזה ברימייק, והם עדיין מאוד מאוד טובים בזה. שולטים בבייבים של כל המקטעים האלה בצורה ממש מרשימה.
אני רציתי להגיד, אגב, זה הזכיר לי, הערים או עיירות, whatever, במשחק הזה, זה מדהים לראות כמה הם בנו אותם, כי בפיינל פנטסי 7 המקורי, כל הערים האלה, זה מין כזה, זה שני מסכים, זה כמה בתים קטנים שאפשר להיכנס אליהם.
זה רמת לעיר, כן.
חנות שתיים, וכן, איזה שבעה אנשים שמסתובבים שם בעיר, ופה כל הערה מרגישה כמו מקום, שיש בו אנשים וחיים, וממש אפשר להרגיש כזה את האופי של העיירה, זה ממש מרשים.
כן, הטיפול שהם נתנו למידגארד ברימייק, במשחק הקודם, הם נותנים עכשיו לעוד עיירות מהעולם של פיינל פנטסי 7, וזה באמת מרשים, כי שוב, הם פיתחו את המשחק הזה ועשו את האזורים הפתוחים הענקיים, שזה החידוש הגדול של המשחק, אבל זה לא שהם זלזלו בעיצוב של העיירות האלה, העיירות האלה הן לא קטנות בכלל, הן מלאות ב-NPCs שמסתובבים, חלקם אפשר לדבר איתם, חלקם נותנים משימות, יש שם כל מיני משימות צד וסיפורי צד, יש שם שחקני קווינגסבלאד, כל העיירה היא גם שונה, אני נתקלתי, אני חושב עד עכשיו, ב4 עיירות, וכל אחת מהן היא עם אופי מאוד מאוד ספציפי שלה.
כן, זה שאמרתי, זה ממש אפשר להרגיש את האופי של כל מקום.
ממש, ונניח, היה קטע במשחק המקורי, שאני זוכר, היה נראה לי מאוד מאוד משונה, ולא היה ברור לי מה הם ניסו לעשות שם, ויש איזושהי דמות במשחק, אני לא אפרט בדיוק מי, אבל יש איזושהי דמות שהיא כאילו מרושעת באופן קריקטורי, ממש חרה של בן אדם, unredeemable, מישהו שהוא פשוט מרושע באופן מוחלט, ובמשחק המקורי יש איזה קטע שאתה מגיע לחוף, והוא כזה נופה שם, והוא כזה יושב על כזה ספסל בחוף, והוא כזה משתזף, ואפשר כזה ללכת אליו וללחוץ על X, ואז הוא כזה אומר איזשהו משפט, וזה היה מאוד מוזר לראות את זה, ולא היה שום דבר מעבר לזה במשחק המקורי, לפי מה שזכור לי בכל מקרה, ובמשחק הזה, אני טעיתי איך מה הם יעשו עם זה, אם ישימו אותו שם, כי במשחק הזה, האפיון של הדמויות כל כך הרבה יותר מוצלח, אז הוא גם הרבה יותר מרושע, הוא הרבה יותר fucked up. והם עשו את זה, והם עשו את זה בצורה ממש מוצלחת. אני לא אגיד איך, אבל הם עשו את זה. וזה ממש מגניב שהם עשו את זה. כל המשחק הזה, וגם רימייק במידה רבה, זה כאילו מה שהתכוונו לעשות אז, ולא הייתה לנו את היכולת הטכנית.
כן, אני גם שמעתי שהם, יש הרבה, הם אמרו שהמפתחים, שיש הרבה דברים שהם הוסיפו, כי המשחק המקורי היה מאוד כזה low fidelity, והיה הרבה דברים שהיית צריך להשלים בדמיון בכל מקרה, אז הם יכלו כזה קצת למסמס הרבה פרטים, ועכשיו בגלל שהכל נראה הרבה יותר ריאליסטי, אז יש כל מיני דברים שהם היו צריכים להוסיף, כל מיני דיאלוגים או סצנות שהם היו צריכים לבנות הרבה יותר לעומק. אז זה אני מניח אחד מהם.
כן, אחד משמעית. זה עוד דוגמה, פשוט הפסק הזה הוא מלא בהמון הערכה וכבוד לחומר המקור, אבל הם לא מתאמנים מהמגבלות שלו, הם משפרים איפה שצריך, מעבר לעובדה שמי שיתרק ברימייק יודע שהמשחק הזה הוא לא רק רימייק, הוא סוג של המשך באיכשהו, אבל כן, יש המון, ברור שאנשים שמפתחים את המשחק הזה מאוד מאוד אוהבים את המשחק המקורי, זה ניכר בכל רגע. היה קטע שהיה איזשהו שינוי תלבושת, לא מוסבר, אבל זה לא משנה, הוא פשוט מושלם, ופתאום יש דמות שמופיעה בתלבושת אחרת, וזה היה במשחק המקורי, גם כן בצורה דומה, המעבר להיי פידליטי של המשחק המודרני, גרם לזה להיות עוד יותר מצריק בעיניי.
אני אגב, אני חייב להגיד, יש, המשחק הזה הוא בכל כך הרבה מקומות מאוד מטופש, and I love it.
כן.
זה כאילו, הוא מאוד אבסורדי ובצורה מאוד טובה.
נכון, אני קורא לזה היקוזציה של פיינל פנטזי, ואני מאוד מאוד אוהב את זה.
לא יודע, פיינל פנטזי די תמיד היה כזה. כאילו, גם בפיינל פנטזי 7 המקורי היה לך כל מיני דברים, כמו התחרות דרג ודברים כאלה.
כן, כן.
והסקוואטס.
נכון, אבל ב-JRPGs בכללי תמיד יש איזושהי דמות שהוא פריקו, משונה, שהוא לא אנושי, ואף אחד לא, אולי כאילו גם מדבר מוזר וכאלה, וזה איזושהי דמות שתמיד יש ב-JRPGים קלאסיים. אבל היקוזציה זה לא רק המגוחכות של הסיפור, אלא כל מיני דברים, למשל, כמות בלתי אפשרית של מיני גיימס. יש כל כך הרבה מיני גיימס במשחק הזה, וזה מאוד יקוזה. כשאתה הולך לדמות לשחק, שאתה רוצה לשחק את הקווינס בלאד, אז יש מין כזה שוט של כזה פוקוס ותנועה כזאת מהירה הצידה של המצלמה, שזה נורא מצחיק, וזה...
מאוד אנימה.
מאוד אנימה, אבל זה מאוד יקוזה. זה ממש מיני גיימס של יקוזה. הרבה ממתחילים ככה. זה מאוד מצחיק. זה מעניין, כי אחרי שהתחלתי לשחק ביקוזה, שיחקתי עוד פעם בפיינל פנטזי 15, ואז שמתי לב שיש כל מיני דברים שהם לוקחים משם, שהם לוקחים משם השראה, שזה היה מעניין לראות, כי לפני ששחקתי ביקוזה לא ראיתי את הדברים האלה. אז זה שהמשחק לא לוקח את עצמו ברצינות כל הזמן, ועדיין, ועושה דברים באמת מגוחכים, אבל עדיין מצליח לרגש ולעשות דברים שהם משמעותיים מבחינת המערכות היחסים בין הדמויות, ושיהיה אכפת לך מהסיפור ומהדמויות. אני לא יודע איך הם בדיוק הצליחו לאזן את הדברים האלה, אבל עד כה עבורי הם הצליחו הצלחה מסחררת. כן, אהבתי את הדמויות מאוד ברימייק, ואני רק מתאהב בהם יותר ככל שאני משחק במשחק הזה יותר.
כן, אני מסכים. אני צריך לדבר לפחות טיפה על הקרבות, כי יש לא מעט מהם.
כן.
ברמה הכללית זה מאוד דומה לרימייק. לי זה מרגיש שהם יותר זורם, בין השאר בגלל כל מיני שיפורים מכניים קטנים, כמו זה שעם קלאוד נגיד שאפשר לעשות כזה דודג' ואז התקפה, ואז הוא קופץ באוויר ואפשר להרביץ ככה לאויבים עפים, זה משפר את זה משמעותית, או זה שיש יכולות שלא דורשות MP שעושות כזה נזק של אלמנטל, ואז אפשר כזה להפעיל את החולשות של אויבים בלי לבזבז MP. שזה היה משהו שקצת בייס אותי במקור, בלי שבמקרה תהיה לך את המטריה הנכונה.
כן.
זה הרבה דברים קטנים כאלה, והדבר אחד גדול, שזה ה-Synergy Abilities, שזה יכולות שמשתמשות בשתי דמויות ביחד, ובשביל זה צריך כאילו לבנות להם כזה אנרגיה, את ה-Synergy הזה, שזה אומר להפעיל יכולות מסוימות עם שתי הדמויות. אז זה משהו שקצת מעודד להחליף בין דמויות במהלך הקרב, שזה משהו שכמעט ולא עשיתי ברימייק. ואני לא יודע, כל זה ביחד משתלב, כאילו הקרבות ברימייק כבר היו מאוד כיפים.
כן.
אבל לדעתי זה מרגיש יותר חלק ויותר כיף. לא הייתי אומר שזה משחק קשה, או לפחות בינתיים, היו מעט קרבות שהייתי צריך, שממש הרגשתי אתגר, אבל זה אני, אז נחתתו.
כן, אתה מאוד מוכשר, כולם יודעים.
שאל את דקל.
אני גם מסכים שאין שינוי מאוד גדול באיך שמערכת הקרב עובדת, ובעיניי זו החלטה נכונה, כי מערכת הקרב של רימייק היא by far מערכת הקרב ב-RPG שאני הכי אוהב אי פעם. אני חושב שהקצב שהיא דורשת מהשחקן מאוד מאוד כיפי, ודווקא בשונה ממך, אני כן החלפתי דמויות המון בפיינל פנטזי רימייק, זה אפילו הייתי אומר היה הכרחי, בטח בקרב האחרון.
כן, אבל רוב המשחק לא עשיתי.
נכון, אני הבנתי עד כמה זה חזק יחסית מאוחר במשחק, וכששיחקתי בו בהארד מוד, זה הפך להיות הרבה יותר הכרחי, ועכשיו, כשאני משחק, אני מחליף המון בין הדמויות, פשוט בגלל שזו, אני כבר התרגלתי לזה, ואני יודע שזו הדרך הכי יעילה לשחק. בעצם, אתה משתמש בדמות הראשונה שלך, אתה תוקף באופן רגיל, מה שקורה זה שאתה אוסף בר ATB, שזה בעצם החלק הכביכול בתורות שהם לקחו מהמשחק המקורי, למערכת קרב בזמן אמת שהם יצרו. אתה ממלא את הבר ATB הזה, ועד ברגע שיש לך בר ATB אחד מלא או שתיים, כמה שאתה צריך ליכולת, אתה יכול להפעיל יכולת, אם זה קסם, אם זה יכולת מיוחדת. וברגע שאני מפעיל יכולת מיוחדת עם דמות מסוימת, אני מיד עובר לדמות אחרת. זה נכון שזה מאוד מגניב להישאר עם הדמות ולראות את האנימציה, כי האנימציות פשוט מאוד מרהיבות, זה כזה קרבות אנימה סופר טובות, סופר טובים, כשאתה מסתכל על האנימציות, אבל אם אתה עובר לדמות אחרת, אז בזמן שהדמות מבצעת את האביליטי, שזה לוקח כמה שניות, אתה מתחיל כבר לאסוף אביליטי עם דמות אחרת כדי להפעיל, אוסף ATB עם דמות אחרת כדי להפעיל את האביליטי שלה, ואז עובר לדמות הבאה וכן הלאה. זה בעצם הקצב של מערכת הקרב כשאני משחק, וזה עיצוב ממש ממש מדהים בעיניי, זה עובד ממש ממש נהדר, זה מאפשר לך להשתמש ביתרונות של דמויות שונות, זה מעודד אותך ללמוד את הדמויות השונות, כי כל דמות במשחק היא עובדת בצורה מאוד מאוד שונה. זה היה ככה במשחק קודם, זה ככה גם במשחק הזה, שיש בו הרבה יותר דמויות. ברט משוחק שונה לחלוטין מקלאוד, טיפה משוחקת בצורה הרבה, מאוד מאוד שונה משניהם, אריט בכלל דמות אחרת לחלוטין, יופי, מי ששיחק ב-DLC של רימייק, ב-Intermission, גם יש לה את הקטע שלה ואת הדגשים שלה, ועכשיו כבר אנחנו משתמשים גם ב-Red 13, ולא יש גם כן מערכת קרב משלו, basically. זה מאוד מאוד נחמד, הגיוון הזה, זה הופך את הקרבות יותר כיפים.
בצד שני אני אגיד גם, יש כמה אייטמס או מטריות חדשים שעושים את זה יותר קל לא להעביר את דמויות. נסביר את זה ככה. את הדמויות שהן לא הדמות האקטיבית שאתם משחקים, יש שלטות על ידי AI, ויש כמה, כל מיני דברים שנותנים לכם לשפר את איך שה-AI מתנהג, ונותנים בונוסים לדמויות AI, שעושות את זה הרבה יותר קל לקנפג את הפארטי שלכם ככה שזה יעבוד טוב. נגיד, יש לי את Red, הוא הטנק המרכזי שלי, במיין פארטי, ושמתי לב מטריה שמשפרת את הבלוקינג שלו, ומטריה שעושה שאם הוא לא הדמות האקטיבית, אז הוא מקבל פחות נזק, ועוד מטריה אחת שעושה שהוא יכול לגרום לאויבים לתקוף אותו, ולא דמויות אחרות, וככה אני פשוט רוב הזמן לא נוגע בו, והוא נותן כזה באפר.
אני חושב שפחות השתי המטריות הראשונות שאמרת, אני בטוח שהן היו גם ברימייק אגב, אבל כן יש מטריות חדשות, כמו מטריות שגורמות להם להפעיל את האביליטי המיוחד של הדמות, אז אתה לא חייב להפעיל אותו בעצמך, שזה מאוד נחמד. תמיד אם אתה משתמש בדמות, אתה תוכל להשתמש בצורה יותר רעילה, לא משנה מה. למשל ברט, יש לו קטע שאם אתה, יש לו אקדח במקום יד בגדול, רובה במקום יד, ואתה יכול להפעיל אביליטי עם משולש, שהוא יורה כזה, כדורים כזה שמתפוצצים ועושים יחסית הרבה נזק והרבה סטן לאויבים, ואז צריך לחכות שזה ייטען. אבל אתה יכול גם לטעון ידנית, אתה יכול ללחוץ על אותו כפתור, וזה מטעין את הבר שלאט לאט מתמלא עם הזמן. אם אתה עושה את זה מיד אחרי אביליטי מיוחד, אז גם הוא עושה את האנימציה הרבה יותר מהר, אז יש לך פחות זמן שבו אתה לא פעיל כברת, וגם הוא מתאין הרבה יותר את הבר. אז עם ברת גם יש מין כזה קצב שאתה מפעיל את היכולת המיוחדת שלו, ואז אתה יכול או להפעיל יכולות עם ה-ATB או אם אין לך ה-ATB, לראות עד שנגמרת לך המחסנית, וברגע שנגמרת לך המחסנית, אתה צריך לטעון, כמו בגירזופור בעצם, לטעון ידנית, וזה מקצר מאוד את הזמן של הטעינה, ומאפשר לך להשתמש ביכולת המיוחדת של ברת לעתים יותר קרובות. זה כזה הקטע של ברת. שאני מאוד אוהב שכאילו, ברגע שהבנתי את זה, זה היה כבר, תרחקתי פעם שנייה בריברט, בהארד מוד, זה הפך את השימוש בו להרבה יותר כיפי, כי הפכתי אותו להרבה יותר אפקטיבי בעצם. אבל כן, יש כל מיני אפשרויות גם לעשות בילדים, בעזרת המטריה סיסטם, שזה אורבס כאלה שאתה שם בסלוטס, בציוד ובנשקים של הדמויות השונות, כדי להפוך אותם ליותר אפקטיביים, לסגנון המשחק שאתה מעדיף בעצם. וזה מאוד מאוד נחמד. יש שם המון המון רעיונות מאוד חכמים. שהפכו את המערכת קרב הבסיס שלה לא מאוד שונה, אבל החלקים הנעים במערכת קרב בעצם הרבה יותר מגוונים ומאשרים יותר, אפילו יותר גמישות משהיה ברימייק, לפי דעתי. מאוד נחמד. זה עשוי מאוד טוב. יש מיני גיים של כדורגל שהוא מגוחך, יש מיני גיים של כזה שוטינג גלרי, יש מיני גיים של צפרדעים.
טוב, יש, כן, יש אינסוף מיני גיים.
יש המון מיני גיים. יש המון המון מיני גיים. יש גם חזרה של מיני גיימס אהובים מהמשחק הקודם, אני לא אגיד את זה. זה ממש כיף.
ויש קווינס בלאד?
ויש קווינס בלאד, ובאמת כאילו כל המיני גיימס האלה, הם כולם כיפים בצורה שונה, בכולם כזה שיחקתי עד שהגעתי להי סקור הכי גדול שאני מצליח, באמת, הם עשו עבודה יפה מאוד בפן של המיני גיימס, אני לא יודע למה הם החליטו לעשות כל כך הרבה מיני גיימס, אבל אני ממש בעד. המשחק מאוד מאוד מרשים אותי, אני ציפיתי שהוא יהיה ממש ממש מצוין, הוא עלה על כל הציפיות שלי באופן בלתי מתקבל על הדעת, אני נורא נורא נהנה ממנו. הוא עושה אותי מאוד מאוד שמח.
אני גם מאוד מאוד נהנה ממנו. אז ייי, Final Fantasy 7 Rebirth.
לצד הפלייסטיישן 5 בלבד.
כן, בינתיים. הוא כמעט בטוח יגיע לפי-סי, ו... לא לאקסבוקס.
כן, כנראה שלא, יש עסקת בלעדיות בין סוני וסקוויר אניקס. היו עוד משחקים שיצאו לאחרונה? לא חושב שיש סיבה לדבר עליהם, אבל בסדר.
טוב, פרק קצר, דיברנו על כל מה שקשור לגיימינג שרלוונטי בכלל.
אז תן לי לספר לך על עוד משחק שיצא לאחרונה שבהחלט יש סיבה לדבר עליו.
אוקיי.
בשם בלטו.
אני רק אגיד לפני שאתה ממשיך, שאני צוחק, ובלטו מאוד מעניין אותי, ואני מתכנן לנסות אותו כשאני ארד מההיי הלא לא שפוי של פיינל פנטזי.
כן, אז אני משחק בו על הסטים דק. כמו שהזכרתי בהתחלה, נדפק לי הגב, והייתי צריך לשכב הרבה על הגב, מה שלא באמת נתן לי לשחק בפלייסטיישן. אז בזמן הזה, הרבה מה שעשיתי זה לשחק בלטרו על הסטים דק. בלטרו הוא פוקר רוגלייק.
אוקיי.
עכשיו, זה לא פוקר קלאסי של כזה מול שחקנים אחרים עם הימורים וזה. זה, אתם שולפים 8 קלפים, נראה לי, או 7, לא יודע. 7 או 8 קלפים כל תור, צריכים מתוכם להרכיב את היד הכי טובה שאתם יכולים. כל יד שאתם משחקים נותנת לכם כמות כלשהי של נקודות, וכל סיבוב יש כמות של נקודות שצריך להגיע אליה, ואז מגיעים לזה, מנצחים את הסיבוב, מקבלים כמות כלשהי של כסף, אפשר להשתמש בכסף כדי לקנות כל מיני שדרוגים, ואז יש את הסיבוב הבא עם בליינד, הם קוראים לזה, עם כמות כסף יותר, כמות נקודות יותר גבוהה שצריך להגיע אליה. ויש כמות כלשהי של ידיים שמותר לשחק בסיבוב, ועוד כמות של שמותר לזרוק קלפים ולשלוף קלפים חדשים כדי לנסות להגיע ליד יותר טובה. אוקיי, עד פה, פשוט יחסית, די פוקר.
די לא פוקר בכלל.
די, אוקיי, לא, כן. לא פוקר, אבל די, זה כזה פוקר סוליטר.
כן, זה משתמש במכניקות הבסיסיות, בחוקים הבסיסיים של פוקר, כדי לעשות משהו חדש.
עכשיו, כל סוג של יד שאפשר לשחק, יש לה כמות של נקודות שהיא שווה, ומולטיפלייר כלשהו. נגיד, זוג נותן לכם 10 נקודות כפול 2. נגיד, פלאש זה 40 נקודות כפול 4. וכל קלף שאתם משחקים ביד הזאת, מוסיף עוד כמות מסוימת של נקודות, שגם מוכפלות על ידי המולטיפלייר. אז נגיד, אם שיחקתי זוג של שמיניות נגיד, אז זה 10 פלוס 16 כפול 2. שיחקתי זוג של מלכים, אז זה כל אחד מהם שווה 10, אז 10 פלוס 20 כפול 2. מעבר לזה, יש ג'וקרים שאפשר לקנות בין סיבובים, שהם basically items שנותנים כל מיני בונוסים מפשוטים עד להזויים לחלוטין. כמה דוגמאות, יש ג'וקר שכל פייס קארד שאתם משחקים, נסיך מלכה או מלך, מוסיף שווה אקסטרה 30 נקודות. יש ג'וקר שכל לב שאתם משחקים, או כל יעלום או כל וכולי, מוסיף פלוס 4 למולטיפלייר. אז אפשר ככה להגיע למולטיפלייר הרבה יותר גבוה. יש ג'וקרים שמכפילים את המולטיפלייר שלכם כפול 2 או כפול 3. יש 150 ג'וקרים שונים שאפשר לקנות, ובמהלך המשחק פותחים עוד ועוד, מתוך ה-150 האלה. ועוד יש קלפים אחרים שאפשר לקנות שמשדרגים את הניקוד הבסיסי של כל סוג של יד, ויש עוד קלפים אחרים שאפשר לקנות שמשדרגים את החבילה הבסיסית שלכם, של ה-52 קלפים, כלומר אפשר להפוך קלפים מסוימים לקלפים שנותנים עוד אקסטרה נקודות, או עוד אקסטרה מולטיפלייר, או שנותנים לכם אקסטרה כסף לקנות שדרוגים, כל מיני דברים. היה איזה רן אחד שהיו לי בחבילה משהו כמו 20 אסים, אז כמעט כל יד שלי הייתה כזה 4 of a kind, 5 of a kind של אסים, וזה שווה עוד מיליון מולטיפלייר אקסטרה. יש הרבה כאילו חשבון במשחק הזה, במתמטיקה של כזה פלוסים וכפול ולהכפיל את המולטיפלייר וכאלה, ואם בונים, אם מוצאים כזה בילד באמת טוב, אפשר להגיע לניקוד היסטרי לכאילו למאות אלפים ומיליונים אפילו. אני חושב שהיד הכי טובה ששיחקתי עד עכשיו, בינתיים היה משהו כמו 500,000 נקודות ביד אחת. אז זה המהות של המשחק. בייסיקלי, הוא נותן לכם את כל הכלים שאתם צריכים כדי לשבור אותו לחלוטין, והחלק גדול מהכיף זה לבנות, למצוא את הבילדים האלה ששוברים אותו, שנותנים לכם לשחק 5 of a kind כל סיבוב ולקבל 500,000 נקודות. זה משחק ממש ממש כיפי, הוא מאוד זורם, כי זה מאוד פשוט, כן? זה פשוט, מסתכלים על 8 קלפים, הולכים 5 מהם או עד 5 מהם לשחק, וכן הלאה וכן הלאה. זה חוקים לא מסובכים, כי זה קלפים פשוטים וזה פוקר, ואין הרבה מה לדעת, וגם כל האינפורמציה שם, כל מה שצריך. אז זה מאוד פשוט ללמוד, מאוד פשוט לשחק. לא באמת צריך לעשות בראש את כל החשבון הזה, אובייסלי המשחק עושה את זה בשבילכם, ויש לו הרבה כזה אפקטים נחמדים כשהוא סופר לכם את הנקודות. הוא עשוי מאוד טוב בשביל התחושה הזאת של כזה, הכיף של לשחק יד ממש ממש חזקה. אין לי מלא מה להגיד מעבר לזה, הוא פשוט ממש כיף וממש מומלץ, מצוין לסטים דק למי שיש, בלטרו, זה השם של המשחק.
נהדר.
מאוד ממליץ לנסות אותו.
Yeah, הוא נראה ממש, ממש מעניין. אני אוסיף קצת פרטים שנראים מעניינים. הוא הגיע בייסיקלי משום מקום, למפתחת קוראים לוקל פאנק, והוא מפתח יחיד, זה איש אחד שפיתח למשחק, בחור מקנדה, שלא ממש משחק פוקר, מסתבר, אבל...
כן, שמעתי, הוא לא באמת אוהב פוקר, והוא לא באמת אוהב רוגלייקס.
אבל הוא פיתח את זה כחלק מאיזשהו פרויקט, שהוא כזה פיתח 10 משחקים קטנים, וכזה פשוט שהביא לחברים שלו לשחק, בייסיקלי, והוא התפוצץ בייסיקלי בין לילה, תוך 72 שעות הוא מכר רבע מיליון עותקים, הוא אחד המשחקים הכי מסוקחקים בסטים כרגע, היום הוא במקום 39, עם... כמה עשרות אלפי שחקנים. הוא הצלחה אדירה שכזה הגיע משום מקום, ונשמע שזה פשוט רעיון טוב שבוצע היטב עם עיצוב המוניטין מגניב גם. זה סיפור ממש נחמד בעיניי.
הבנתי שהיה איזה סקנדל איתו, ששינו לו את האייג' רייטינג.
אני לא שמעתי על זה.
כי אפרמנטי זה משחק הימורים.
כמה ימים אחרי שהוא יצא, אני חושב שזה היה פגי, אבל אני לא בטוח, שינו לו את האייג' רייטינג בגלל הימורים, החליטו שזה יותר מדי פוקר, למרות שזה בכלל לא פוקר, או הימורים.
לא, אין בו הימורים בכלל.
כן, אבל הם שינו את האג'רטינג שלו לאדולס אונלי, וזה גם הוריד את הגרסה של המשחק מהסוויץ' להבנתי, אני לא יודע אם היא חזרה מאז או לא, אני חושב שכן, אבל כן, היה איזשהו סיפורים כזה, ששינו את הרייטינג שלו.
אני רואה שהוא בסטים, אתה אומר שגם בסוויץ'.
הוא בהכל, הוא פלייסטיישן 4, פלייסטיישן 5, הוא במק.
וואו.
הוא הוציא אותו להכל.
נייס.
מאוד.
מן הסתם הוא יעבוד אחלה גם על סוויץ', הוא משחק מאוד פשוט ולא בדיוק גרפיקה טריפל איי, בוא נגיד.
כן.
טוב, חבוד מאוד.
כן, וממש בקצרה, הדבר האחרון ששיחקתי זה Deep Rock Galactic Survivor, שזה Vampire Survivors פלוס Deep Rock Galactic.
Survivor-like.
כן, Survivor-like, מבוסס על Deep Rock Galactic, שזה משחק קו-אופ של כזה הולכים למערות וצריך לכרות שם כל מיני אבנים ויעלומים וכאלה, תוך כדי שנלחמים ב-Alien Bugs. זה Deep Rock Galactic, אגב, הוא מצוין, משחק קו-אופ ממש כיפי למי שמעוניין. הסרווייבר הוא סינגל פלייר, ואני מאוד מרוצה ממנו, הוא משלב מאוד טוב את המכניקה של ומפייר סרווייברס עם המכניקה של דיפ רוק גלקטיק, כי מה שעושים רוב הזמן, הרי הקטע של ומפייר סרווייבר זה שהכל סוג של קורה אוטומטית, אתם רק מסתובבים ברחבי השלב, וכל השאר פשוט קורה, אז דיפ רוק גלקטיק מוסיף את האלמנט של למצוא את האבנים הטובות שצריך לכרות, ואשכרה לא להוציא אותם, ועם האבנים האלה הם קונים שדרוגים גם בין השלבים, בכל רן יש 5 שלבים שצריך לעבור, וגם שדרוגים רוגלייט כאלה, שדרוגים בין רנז, שמשדרגים את הדמות שלכם. זהו, די, מעבר לזה זה פשוט Vampire Survivors like, אבל טוב. אני מאוד נהנה ממנו. אז הוא ב-Early Access כרגע, הם בהחלט מוסיפים דברים. נגיד, אני אדווח עליו שוב כשהוא יצא רשמית, נראה איך הוא יחזיק. זהו, לדעתי, למי שאוהב את Deep Rock Galactic, זה יהיה משחק מאוד נחמד, כי זה מאוד מרגיש Deep Rock Galactic. זהו.
חמוד מאוד.
דקל, רוצה לדבר על זה כשאנחנו מסיים?
כן, גם דקל פה.
לא יודע. כן, גם אני פה. רציתי לדבר קצת על, 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 על משחק שאני לא יודע עד כמה אנשים פה שמעו או מכירים. שנה שעברה הייתה ב-HBO יצאה סדרה, משהו עם פדרו פסקל וזאת ששחקה את ליאנה מורמונט במשחקי הכס.
אוקיי.
Okay. קראו לה The Last of Us. ומסתבר שהוציאו לפי המשחק מחשב.
זה סדרה של The Walking Dead, נכון?
משהו כזה.
זהו, יש שם זומבים, משהו כזה, אבל הם לא ממש זומבים. כן, אבל העולם מאוד דומה.
אוקיי.
ונהנתי מהסדרה, ובאמת עכשיו ראיתי את המשחק שהוציאו, ותשמעו, זה חתיכת משחק מוצלח. אני מאוד לא רגיל שזה קורה ככה, שלוקחים יצירה קיימת ועושים לפי המשחק כל כך מלוטש ומושקע.
וואלה.
כן, כן.
והוא עושה גם דברים חדשים מעניינים שלא היו בסדרה?
הוא מספר את הסיפור באופן יותר גדול, אין ספק. כלומר, הסדרה עצמה הייתה כמה שעות, 9 פרקים אני חושב, המשחק הזה זה 30 שעות לקח לי. אז הוא לוקח את כל הנקודות שבאמת הסתכלת על הסדרה ואמרתם קצת חסרים, כאילו זאת לכאורה סדרת זומבים, אבל אין בה באמת כל כך הרבה זומבים, אז המשחק הזה ממש מנפח את העניין. כאילו כל הנקודות עלילה המרכזיות עדיין שם, אבל בין לבין מרגיש שיש הרבה יותר סיפור.
מפתיע.
קטע. מה אני אחרי היוצרים של הסדרה מרגישים לגבי זה? שהוסיפו לסיפור שלנו. איזה ביט נוראי.
שאלה טובה, אני הבנתי שאחד מהיוצרים של הסדרה הלך ליצור את המשחק. אני לא יודע אם לשני היה איזשהו...
אוקיי, יפה.
איזשהו חלק בזה.
יפה שהוא מעורב.
כן. הוא לא יודע, בטח היה שם איזה כזה, אתה יודע, מפיק בפועל. כאילו, רק...
כן, היה בפגישה או שתיים.
כן. מה שאני אוהב באמת במשחק, ולקח לי זמן, אני חושב להבין את זה אחרי הצפייה בסדרה, הוא שהוא באמת מעמיק הרבה יותר את הקשר בין שתי הדמויות הראשיות, שלא זכר איך קוראים להם, ג'ואל הוא הדמות של פדרו פסקל, ואלי זו הילדה שהוא לוקח איתו למסע שהם יוצאים אליו, ואני חושב שבדיעבד, רק אחרי ששיחקתי במשחק עד הסוף, הבנתי שהוא באמת מסביר הרבה יותר טוב את טיב הקשר ביניהם, משהו שאני חושב שקצת הלך לאיבוד בסדרה.
יש לי שאלה,
כן.
קצת הולך לצערי לשבור את
הכל, כן.
האשליה הלא קיימת של
הביט שלך. ציפיתי שתשבר הרבה יותר מוקדם, לא נתתי לעצמי כל כך הרבה. כן, דבר איתי.
האם שיחקת ב-The Last of Us, או The Last of Us Remastered, או The Last of Us Part 1?
אני שיחקתי, שאלה נהדרת.
וזו פעם ראשונה שמשחק?
ככה, זאת לא פעם ראשונה שמשחק. שיחקתי בו פעם אחת, כשקניתי את ה-PS4, זה היה המשחק, אני חושב, הראשון ששיחקתי בו, כי לא היה לי PS3, ולא שיחקתי בגרסה המקורית. אז שיחקתי בו, זה היה לפני אי אלו שנים, ומאז קרו דברים.
כן, אפשר להגיד שקרו כמה דברים.
אפשר בהחלט להגיד, כן. ואני חושב שמאז המשחק, הפרנצ'ייז הזה נהיה הרבה יותר, לא יודע, קרוב לליבי, כן? המשחק השני מאוד התחברתי אליו, כשיצאה הסדרה שנה שעברה, זה שוב ככה העלה מחדש רגשות, ואז מצאתי את ההזדמנות לשחק באמת שוב במשחק הראשון, שחקתי בפארט 1 על ה-PC. שני דברים עיקריים, אני חושב שהמעבר ל-PC נותן, זה האחד הוא לשחק בזה עם עכבר ומקלדת, שאני חושב שזאת הדרך הנכונה לשחק שוטרים.
כן, אני מסכים.
The fuck? לא, זה רגיטימי, ואני לא שופט.
אני אף פעם לא הצלחתי להסתדר עם קונטרולרים, עם גיימפדים, בשביל לעשות את זה. זה דורש מוטוריקה הרבה יותר עדינה משהרגודלים שלי מסוגלים עליה, לדעתי. באמת, בשביל זה המציאו את האכבר. אז זה כאילו פלוס רציני. מה שכן, זה גם נותן לך את האפשרות לשחק עם כל הבאגים של המשחק. ספציפית, איזשהו עניין בשיידרים, שאני לא יודע מה, אבל ככל שהמשחק פועל יותר, ככה נראה שהשיידרים נהיים יותר ויותר פגומים. אני לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה, זה מתחיל...
נשמע כמו דליפת זיכרון.
יכול להיות.
אני חושב ששמעתי שהספציפית הפורט של The Last of Us ל-PC הוא לא טוב.
זה נכון.
שאר הפורטים של סוני ל-PC היו אחלה, אבל ספציפית The Last of Us שמעתי עליו דברים רעים.
וואלה.
כן, אני בהחלט גם שמעתי עליו דברים רעים, ואז אני קראתי ושמעתי שהם עשו תיקונים, והפאץ' האחרון היה מאוד משפר, אז אמרתי, אוקיי, אני מוכן.
אז לא מספיק?
זהו, apparently לא מספיק. הדבר הראשון ששמים לב אליו הוא בעיות בשיער, השיער נראה...
בשיער שלך, כאילו.
אצלי, כן, הוא לא מזדקר מספיק. בשיער, כן, בשיער של כל הדמויות. הוא נראה פלסטיקי כזה, הוא לא זז, לפעמים הרבה מהפרטים בו נעלמים, והוא פשוט נראה כמו איזה גוש לא ברור. ג'ואל מקבל גבות מעניינות, בואו נגיד. ואם ממשיכים עם זה, אז חלק מהטקסטורות פשוט נעלמות נגיד, ואז אתה הולך בעולם שבו יש לך black patches כאלה, כי המשחק לא טוען את הטקסטורות.
זה קרה לי גם בג'די סורווייבור, וגם באלן וייק 2.
וואלה.
מהניסיון שלי, מה שקראתי, זה בעיה של שהמשחק לא מפנה את ה-VRAM בכרטיס מסך בצורה מלאה.
אוקיי.
ואז פשוט אין VRAM להכניס אליו טקסטורות.
אז אני שמח ששיחקתי בכל המשחקים האלה על פלייסטיישן.
בג'לי זה קרה לי על הפלייסטיישן.
אה, כן? ועדיין עשה לך את זה?
כן, זה גם יכול לקרות שם.
טוב. מה שאני התחלתי לעשות זה פשוט למחוק את השיידרים בכל פעם כשאני מסיים סשן במשחק. ואז אני מתחיל את המשחק והוא טוען אותם למשך, לא יודע, דקה, שתיים, ואז הכל נראה בסדר לתקופה שבה אני משחק.
זה מציק.
וזה, כן, זה בדיוק, זה לכל הפחות מציק. אבל לא יודע, לא מספיק נורא, עדיין באמת מאוד מאוד נהניתי ממנו, מאוד נהניתי, סבבה, שיחקתי פה די מהר אחרי שסיימתי את אלן וייק 2, ואני עדיין חושב שזאת הדרך הכי מושקעת ועמוקה שראיתי לספר עלילה במשחק, וליצור איזשהו קשר אמיתי בין מה שקורה לדמויות במשחק, לבין נגיד הקאטסינס, לבין ההתפתחות שלהן, בניית עולם מדהימה. אני לא יכול להמליץ עליו מספיק, גם אם שיחקתם בו לפני לא יודע מה כמה שנים, ואתם אומרים, למה אני לעשות את זה שוב? תעשו את זה שוב, זה משחק טוב, אתם תיהנו ממנו. הפארט 1 משדרג את כל הגרפיקה של המשחק, אני לא יודע עד כמה, כלומר, אם עברו כמה שנים מאז ששיחקתם, אתם לא בהכרח תשימו לב לזה, צריך לראות את הרימאסטרד ואת כמובן את המקורי בשביל לראות עד כמה הגרפיקה פשוט טובה יותר. אני לא זוכר אם יש איזשהו הבדל רציני אמיתי חוץ מהשיפורים הגרפיים, אם יש איזשהו הבדל במערכת הקרב.
בהחלט, בהחלט יש הבדל, זה לא שיחקתי בו, אבל מכל מה ששמעתי יש הבדל במערכת הקרב.
אוקיי.
הם הביאו כל מיני חידושים שהם עשו במשחק השני, הם עשו להם בקפורט לראשון.
כן. הקטע הזה של להקשיב לאויבים, אני חושב שזה חדש?
לא.
לא, זה היה
במקום. זה היה במקום.
כשאתה...
כן, אתה מקשיב, אתה רואה כזה מין צללית מטושטשת שלהם, כן.
אוקיי. אז דווקא זה לא, סבבה. אז אני באמת לא זוכר מספיק את הקודמים בשביל הדעת, וזו הסיבה נהדרת לשחק בזה שוב.
כן.
דבר אחד שהציק לי, בוא נגיד חוץ מהשיידרים, חלק מהעיצוב של המשחק, זה הזכיר לי שוב כמה אני לא אוהב קולקטיבלס כדרך גם לגרום לאנשים לבלות יותר זמן במשחק, וגם כדרך לספר סיפור של המשחק. היו מעט דברים שהוציאו אותי מחוויית המשחק יותר, משתי התחושות הסותרות האלה של מצד אחד אני רוצה להמשיך בעלילה, מצד שני אני אומר הגעתי למקום חדש, אוקיי עכשיו אני צריך לבקר בכל החדרים האפשריים, לחפש את כל הפינות הנסתרות, כדי לוודא שאני אוסף כמה שיותר מהקולקטיבלס. לא יודע, זה פשוט לא כיף, זה מוציא אותי מהאימרז'ן, זה דופק את הזרימה של המשחק, ואני לא יודע עד כמה זה טוב באמת בבניית סיפור, כי אם נגיד לא הצלחתי למצוא את כל המכתבים או כל מה שזה לא יהיה שמספרים איזשהו סיפור ספציפי, אז וואלה, אז אני מאבד חלק מהסיפור הזה.
האמת שזה נקודה מעניינת, הקולקטיבלס ב-The Last of Us וגם במשחק השני, לא משהו. במשחק השני קרה לי גם כאילו דבר נוראי, שחלק מהקולקטיבלס במשחק נותנים לך יכולות, נותנים לך
okay.
אפשרות לעשות קרפטינג לדברים מסוימים שהם חשובים. שהם כאילו, הם לא סתם בונוסים נחמדים, הם קריטיים לפעמים להתקדמות של המשחק. ובדלסופה 2, למשל, פספסתי את אחד הקולקטיבלז האלה, ואז הגעתי לזה חלק שבלי הדבר שהקולקטיבל היה אמור למנות אותי לעשות לו קרפטינג, ממש ממש קשה לעבור את השלב. אפשרי, אבל מאוד קשה.
וואלה.
וחזרתי 3 שעות אחורה כדי לאסוף אותו.
אשכרה, כאילו, טענת סייב פוינט קודם כדי שתוכל...
כן, כי זה היה כזה קריטי. וכן באמת, הקולקטיבלס אני חושב שאפשר להגיד שהם חולשה ב-The Last of Us, למרות שהם כן ניסו לעשות...
הרבה משחקים.
כן, אבל הם ניסו לעשות משהו נחמד של כזה, לספר מה קרה באזור הזה, באפוקליפסה, מה התרחש עם האנשים שגרו כאן לפני האסון, ואיך הם התמודדו עם האסון, וברוב המקרים איך הם מתו, אבל כן.
כן, אני מסכים, אני לא יודע... כרגע על דרך טובה יותר לספר את זה, זה פשוט ש... לא יודע, שזו דרך שאני לא מתחבר אליה. לא יכול לחשוב ככה סתם על, על, על דרך, דרך טובה להעמיק בניית עולם, בלי להפוך אותה לחלק אינטגרלי מהפלייטרו.
ובמשחק כמו The Last of Us, שהמערכת יחסים בין המשחק והסיפור שלו כל כך הדוקה, ומרגישה טוב, לא באמת הגיוני שג'ואל יחפש במגירות, אה, מכתב, אני אקרא אותו עכשיו, זה לא הגיוני.
כן, בדיוק. יש מקרים כאלה, אני רודף אחרי מישהו שלקח לי את אלי או משהו, ו-time is at the essence, אבל לא. אני אעצור רגע בצד ואקשיב לאיזה הקלטה של מישהו.
אני אגיד, הדרך האחרת לעשות את זה שקיימת, כאילו יכול להיות שיש דרך תיאורטית יותר טובה, אבל מעשית הדרך האחרת שקיימת זה השיטה של פרומסופט, שאנשים שמשחקים במשחק צריכים לעשות כזה ריברס אנג'יניר לכל הלור מדברים ממש קטנים בסביבות, ולבנות את הכל בוויקיז ובהד קנון. אז
אני כנראה עוד פחות אוהב.
זה איזושהי חולשה של The Last of Us, אבל זה חולשה בהקשר של The Last of Us שהוא מאוד מאוד חזק.
אין ספק.
כן, אז זה לא איזה משהו מאוד אסוני.
אני גם חושב, זה לא בהכרח חולשה של The Last of Us ספציפי, זה חולשה של הסגנון הזה של משחקים.
נכון.
כן.
אני רציתי בהקשר הזה להזכיר את ה... אני חיפשתי משהו בבלוג ומצאתי את הביקורת שלי על The Last of Us מאוגוסט 2013.
אוקיי.
Okay. שהנקודה העיקרית שלה היא, יש הרבה בעיות שהן אינרנטיות לסגנון הזה של משחק, אבל במסגרת של המגבלות האלה הוא משחק ממש ממש טוב.
כן, נשמע ש- this still tracks.
כן. מי שרוצה עוד לשמוע עוד דעות על The Last of Us או לקרוא, אז יש את הביקורת שלי מלפני 10.5 שנים.
כן, דעות מודרניות ובהקשר עכשווי.
אז זהו, כן, זה היה למקרה שלא אמרנו מספיק את השם של המשחק. The Last of Us, Part 1, זה הפעם השלישית שהוציאו את המשחק, נכון? אפילו הרביעית אפשר להגיד, כי זה על ה-PC.
כן, סוג של.
בסדר, זה עדיין לא סקיירים.
אוקיי. אבל לא יודע, אולי זה התחיל לתת פייט.
אבל הם כן מוציאים את The Last of Us יותר מדי, הם צריכים להפסיק להוציא את The Last of Us, לטעמי.
יכול להיות.
הייתי שמח אם יוציאו גם משחקים אחרים.
כן.
כי הם די טובים בזה, סך הכל.
כן. ג'ק ודקסטר לעד. אני לא צוחק אגב, זה אחד המשחקים האהובים עליי.
חדשות?
זהו, אבל... לא, לא.
אין צורך.
טוב. כבר דיברנו יותר מדי, כל החדשות זה בסה ופיתורים וקיצוצים. נגיד כרגיל שאפשר למצוא אותנו ב-www.gamepad.co.il, ושם יש עוד פרקים של הפודקאסט, וגם ביוטיוב ופייסבוק וסקאי, כמו שמור.
כן.
וזהו, ביי.
נתראות על הפעם הבאה שיהיה את פודקאסט פיין פיין ושבע ריבות. זה פודקאסט פיין פיין ושבע ריבות מעכשיו.
כן.
אף אחד לא התנגד לזה.
בטוח שעוד כמה שבועות כשנסיים פה נעשה את
הפודקאסט. אוקיי. נשמע
תוכנית. לגמרי.
אולי אפילו הבטחה.
נראה.
נראה.
נראה
טוב. Talks.